שלום לכם, תודה שאתם מצטרפים אלינו. אנחנו כאן עם חיים חדשים, סדרת השיחות הלימודיות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן. שלום הרב לייטמן.
שלום לכולם.
שלום ניצה מזוז.
שלום.
ואנחנו כאן מדברים תקשורת בשיחות האחרונות, מזמינים אתכם להצטרף אלינו, והיום אנחנו רוצים להגיע לנושא מיוחד, בעלי השפעה בתקשורת, ואני אפתח אותו ככה. אם אנחנו מסתכלים על מה שקורה בעשרות השנים האחרונות בעולם, אז אנחנו רואים שההתפתחות של התקשורת היא איכשהו יצרה קשרים אל מערכות של הון, מערכות של שלטון, ויש איזשהו משולש כזה של תקשורת, הון, שלטון. יש אנשים בעלי השפעה קטנה יותר, יש אנשים בעלי השפעה גדולה יותר, ולזה אנחנו רגילים בעשרות השנים האחרונות, אבל דומה שבשנה, שנתיים האחרונות אי אפשר להתעלם מזה שמתחילים כל מיני תהליכים, בעיקר דרך התקשורת, הכלי תקשורת החדש, העולה, הצעיר, שבא ומשנה דברים דרך האינטרנט, מתחילים כל מיני תהליכים בכל מיני מדינות של איבוד שליטה של ההנהגה על הציבור, מתחילות מחאות מסוגים שונים במדינות שונות, בארצות הברית, באירופה, גם כאן בישראל ראינו. אנחנו רואים שהמגמה קצת משתנה, ואנחנו נכנסים לאיזשהם תהפוכות, לאיזשהם שערות, שמשלבות בתוכם את שלושת האלמנטים האלה שבעצם מרכיבים את היינו, תקשורת, כסף, שליטה, וכל הדברים ככה מתערבלים. היינו מאוד מאוד שמחים בשיחה הזאת שלנו, לדמות סיטואציה שבה יש קשב מצד בעלי השפעה, והם קשובים לך ולתפיסת העולם שאתה רואה, ומנסים ללמוד ממך איך אתה רואה את התמונה, לאן הדברים הולכים, מה פה קורה, למה זה קורה, מה כדאי לעשות בהתאם לזה. וכדי שנתלבש ממש בתוך הסיטואציה הזאת, ביקשנו מניצה, כשהתכוננו לתוכנית, שהיא ממש ככה בגוף ראשון תיכנס לתוך דמות של בעלת השפעה, לא חשוב אם היא במדינת ישראל או במדינה אחרת, שיש לה הזדמנות לשוחח איתך במשך השעה הקרובה, ולקבל ממך איזושהי הכוונה על פי המודל התפיסתי שלך. אז ניצה, בואי ספרי לנו מי את בתוך הסיטואציה הזאת, ומשם תפתח את השיחה.
אז קודם כל אני מאוד שמחה ונרגשת להיפגש איתך.
גם אני.
והרבה מאוד מהיועצים שלי הציעו לי שניפגש, כי זה ככה הרבה מאוד זמן שאני חושבת על זה, שדווקא כבעלת השפעה יש לי איזושהי אחריות על החברה. זה ברור לי שבעלי השפעה בכלל, אני ובכלל כל מי שעונה להגדרה הזאת, הוא בעצם מעצב את דעת הקהל, הוא משפיע על הקהל, משפיע על ההמון. ואנחנו גם רואים, אי אפשר להתכחש לזה, שכבר בשנתיים האחרונות אנחנו רואים שההמון כבר לא מוכן לקבל כל מה שמאכילים אותו, ובצדק. הוא מואס בזה, הוא צועק לצדק חברתי, הוא רוצה משהו אחר, הוא רוצה סדר חברתי חדש. ואני יכולה להגיד שאני באופן אישי מרגישה אחריות מאוד גדולה, ואני כן הייתי מאוד רוצה גם להוות דוגמה אישית. למהלך היסטורי, אפילו הייתי אומרת, שישפיע בצורה חיובית על החברה, על האנשים. אני מרגישה שאני כל כך מלאה בהמון תיאוריות, ובאמת בכל מיני גישות, שאני לא מרגישה שאני יכולה לקחת גישה מסוימת ולשים את שתי הידיים שלי ולהגיד על זה אני הולכת. ולכן כל כך רציתי לשמוע את הגישה שלך. אני מבינה שהיא חדשנית, אני יודעת עליה מעט מאוד, הייתי שמחה לשמוע אותה. מה זאת אותה הגישה שהבנתי שהיא הגישה האינטגרלית, אותה תפיסה? שאני אוכל ככה לדעת שאם אני מאמצת אותה, אני באמת עושה איזשהו צעד חיובי, משפיע בצורה חיובית.
גישה היא חדשנית, אבל מאוד פשוטה וטבעית. ואפשר להגיד כך, אנחנו כל הזמן התפתחנו לפי טבע, גם כן, אבל טבע שלנו, אישית, אינדיבידואליסטית, אגואיסטית. והטבע הזה היה מוליך אותנו באיזה כיוון, שתמיד הייתה שאלה איך אנחנו מחלקים את החברה, למי שמנהל ומי שמבצע, ובהתאם לזה כמה מגיע לכל אחד ממה שאנחנו עושים. אם בהתחלה זה היה כאיזה חברות קטנות, מדינות, אחר כך איזה כמה מדינות, נגיד איזה יחד, חלוקה הייתה לפי כוח, לפי כוח הכסף, לפי ידע, לפי, בזמן האחרון, בוא נגיד, במאה השנה האחרונות, זה יותר לפי מידע, אינפורמציה. ובזמן האחרון, זה, אנחנו מתקדמים ומתקרבים לחברה שהיא תתנהל לא לפי הכוח וכסף ושליטה למיניהם, וגם לא לפי מדע ולא לפי המידע, אלא לפי ההבנה, השגה של הטבע. מפני שאנחנו נכנסים למדרגה, מצב, שמרגישים את עצמנו כבר לא שיכולים להתפתח בכיוון אינדיבידואליסטי, ולא מדינה כלפי מדינה, ולא איגוד של כמה מדינות כנגד כמה, אלה שכולנו תלויים זה בזה, ותלות הזאת מחייבת אותנו, וגם כן מלמדת אותנו שאנחנו נמצאים לא למעלה מהטבע, אלא בתוך הטבע. שגם ממדע, גם מכללות ההתפתחות שלנו, מהיסטוריה, ממה שאנחנו לומדים בסוציולוגיה, אנחנו רואים שאיך שהאדם רוצה בכל זאת להיות למעלה ולקבוע הכל, אבל כנראה שזה לא כך. אלה זה אולי נדמה לנו, אבל בסופו של דבר הסיבה לכל הדחפים שלנו והחלטות שלנו ומגמות וחיפושים זה הטבע הפנימי, שהוא מתפתח לפי התוכנית שלו. ובמיוחד זה מתגלה בזמן האחרון, שאנחנו מתחילים לגלות איבוד שליטה. אם קודם היינו איכשהו, או היה נדמה לנו שאנחנו שולטים, והיינו יכולים לכוון את ההתפתחות שלנו לכיוון זה או אחר, אנחנו רואים שנפלו האימפריות, שחשבו שהם התקיימו אלפי שנה, אחר כך נפל בלוק הקומוניסטי, אם אפשר להגיד קומוניסטי ככה, סובייטי, אחר כך נופל עכשיו בלוק קפיטליסטי, ובעצם לא נשאר כלום. אין לאנושות הלאה, כביכול לא דוגמאות ולא איזשהו דמות קדימה, או אפילו איזשהו תוכנית, אפילו איזה פילוסופיה, לא כללית ולא פרטית, אפילו לטווח קצר, שאנחנו יכולים להיות בטוחים, או בכלל, שנקבל אותה. אפילו אין משהו שככה נסגור עיניים, נקבל משהו בינתיים. אפילו זה לא נראה באופק. לא כאן ולא באופק. וזה רק אומר על זה שפעם ראשונה, הטבע הוא לא מקיים אותנו מתחפים הפנימיים, ואז נראה לנו שזה אנחנו רוצים, ואנחנו מפתחים את התוכנית ומתפתחים. אני יודע, אני יודע, אני יודע, ככה קופצים אנשים, ואז כל אחד רוצה לשלוט. אנחנו רואים גם כן בכל מיני מדינות, במפלגות, בפרלמנטים, אין הבדל כאילו כביכול בין כולם, הם כולם ככה רק מכל דחפים הקטנטנים, זה לא אידיאולוגיה, זה לא איזה ריאטתית, אידאה, אלה מאוד ככה, דברים מאוד קלים והייתי אומר אפילו נבזים. וזה רק אומר שהטבע עכשיו מתחיל להניג אותנו לא דרך האינסטינקטים שלנו פנימיים, אלא הוא משאיר לנו זה בצורה פתוחה. כאילו לא נותן לנו מבפנים רעיונות, כיוונים, כלום. הכל נעצר. אנחנו קוראים לזה משבר. משבר במדע, בפדגוגיקה, בכל הדברים. אבל זה לא משבר. זה פשוט מה שקיבלנו מבפנים, איזה מין הזנה, דחף, רעיון, היו לנו פתאום עולים לראש וללב, כל מיני רצונות ומחשבות, לעשות כך או כך או משהו, היום זה נפסק. וגם בצורה מדעית, גם בצורה רעיונית, רציונלית, טכנולוגית, בכלל, הכל כאילו נעצר, אנחנו יכולים כך להתקיים עוד כמה זמן, אבל בעצם מה שמדאיג אותנו מאוד, זה שהחוסר שליטה הזאת, ההבנה הזאת, עכשיו היא ברורה מאוד, שאנחנו בעצמנו, אפס. עכשיו אנחנו מתחילים להשיג, להבין, להרגיש שקיבלנו את הדברים האלה מהתפתחות הפנימית שלנו. ולא שזה בא לנו מפתאום מבין שם איזשהו חלקי מוח מתחת השערות שהיה מתרחש משהו. אלא עכשיו זה נעלם. ומה קורה? אבל מבחוץ כביכול הכל מתרחש. קודם זה היה מתרחש גם מבפנים וגם מבחוץ, והיה פער בין מה שאנחנו חשבנו מבפנים ומה שאנחנו ראינו מבחוץ, והיינו רוצים תמיד להשוות בין זה לזה, לשנות את העולם ואת החברה שלנו ולסדר את הדברים. היום מבחוץ אנחנו רואים איזשהו תופעות, תופעות בסוציום, ממש בחברות גדולות, בבני אדם, בהמון, במדינות שונות. אנחנו רואים איך בטבע, באקולוגיה, נעשים כאלו שינויים גדולים וחדים, ובתוך האדם משתנים מאוד כל מיני דברים, אבל לנו מבפנים לא עולים לא רגשות ולא רעיונות חדשים. ואנחנו מאוד מאוד מרגישים את זה ומוצאים את עצמנו בחוסר ודאות. זה מפני שאם, כמו שאמרתי פעם, היינו קובעים את החברה וכוח של הקריטריונים שלה לפי כוח, לפי כסף, לפי שליטה, אחר כך לפי מדע, אחר כך לפי המידע. עכשיו אנחנו מתקדמים לחברה שקריטריון שלה היא מודעות, השגה. וזה מביא אותנו לאיזה הבנה לחוסר הבנה שלנו בטבע הכללי, מי אנחנו ואיפה אנחנו חיים ומה התוכנית הזאת שאנחנו נמצאים בה ואיך אנחנו נמצא את התוכנית הזאת, ועל ידה אז נבין איך נסדר את עצמנו. וכאן העיבוד השליטה הזאת הוא מאוד מורגש בכל הרמות, שאם פעם ההמון היה יודע, אני צריך להיות בין החזקים, או בין העשירים, או בין החכמים, בין בעלי מידע, בין מדע, משהו, עכשיו אין לו לאן. והוא מתחיל להרגיש ריקנות מאוד גדולה בפנים, וגם כן שאנחנו לא מעסיקים אותו בעבודה, ובכל מיני דברים ככה, בצעצועים למיניהם, בעיסוק, אז הוא מתחיל בחוסר כיוון והכוונה, הוא מתחיל ממש להשתגע. ואנחנו רואים, זה הטרור, זה המאומות, זה המהפכות האלה שקורים פה ושם, וגם כן זה מצד ההמון. ומצד הממשלות הגדולות, אנחנו גם כן רואים שהם לא יכולים לשלוט. הם בעצם רוצים לשלוט לפי קווי השליטה הקודמים, אבל זה כבר לא עובד. רואים את זה לפי איך האמריקאים מפסידים ממש מדינה אחר מדינה ובעצמם נופלים. איך האירופאים יורדים, יורדים, יורדים כלפי כל העולם מכל האירופה הזאת הגדולה, העשירה, הוותיקה, היפה, מקור התרבות וכל. רואים איך שהרוסיה, עם כל האוצרות שלה, לא יכולה להרים את עצמה, חוץ מנשק ונפט. סין מתעוררת קצת ונופלת. יפן כבר כמה עשרות שנים בנפילה, אחרי הבום הקטן שהיה שם לפני 20 נגיד שנה. זאת אומרת, וככה כל המדינות. אלא יש איזשהו מין זמן קצר מאוד שמדינה, איזה מדינה היום ואיזה כבר נכנסה לזה אתמול, וכאלו שיהיו בזה מחר ללא ספק. וגם כן מה שמעניין, שאם פעם קצף היה נמשך עשרות ואפילו מאות שנה של כל תקופה, היום זה מאוד קצר, וגם כן מעניין שגם כן בזמן, בכמות הזמן, גם כן באיכות, שזה בכל המדינות, זה אפילו יכול להיות איזושהי מדינה מעולם השלישית, גם כן, אין שום הבדל, אלה כולם נכנסים לאותה הרגשת החוסר עיבוד המהות החיים, שעכשיו מבפנים לא עולים לרשימות, איזה ידיעות, איזה נטיות למשהו, לא לגדולים ולא לקטנים, ואז אנחנו מרגישים, אנשים לא רוצים להתחתן, לא רוצים להביא ילדים, לא רוצים משפחה, לא רוצים כלום, כן? הגדולים לא יודעים גם כן איך לנהל, ובשביל מה לנהל, ולא הולך שום דבר, אפילו שהיו רוצים. אלה כולם ממשיכים לשחק איזשהו משחק, אבל כולם שמשחקים בו כבר מרגישים שהקופה ריקה והמשחק הוא סתם כדי להרוג את הזמן. ובאמת תוכן אין בו. וכאן אנחנו צריכים לפרדיגמה חדשה. לא כמו שקודמות שהיינו לומדים מהתהליכים מה שעולים, אז לאן נלך, בשביל מה, למה, אז היו בינינו פילוסופים, פוליטיקאים, כמו שבמאות שנה האחרונות, היו קמים הרבה כאלו, ואנחנו היו מכבדים אותם, שומעים, ואיכשהו היו גם כן שליטים, וגם כלי תקשורת, היו מכוונים את עצמם לפי זה, פעם לפי הפילוסופים, פעם לפי המדענים, פעם לפי השליטים, וכן הלאה. היום המקום ריק, ולאולימפוס הזה אף אחד לא עולה ולא מנסה אפילו לעלות. אפילו שאנחנו היינו רוצים לראות שם מישהו, משהו, שיבוא איזה נביא, מדען, חכם, שליט גדול, צ'רצ'יל, רוזוולט, ככה, איינשטיין, שם, כאלו, כן, פילוסופים, אין. וזה מאוד מורגש. האנושות התחיל להרגיש את עצמה כילד ששכחו עליו, או נו, שאפילו לא מנסים בזמן אחרון, לא מנסים לנהל, שמתאספים אפילו כל מיני גדולים, אין כל כך אפילו נושא בדיוק ברור על מה אנחנו נדבר. וזו צרה כללית. ולכן יש בזה איזה מין תקווה, הייתי אומר, שבסופו של דבר אנחנו נברר את הצרה הזאת הכללית, והייתי אומר זה איזה מין מצב מיוחד, כמו לידה חדשה, משהו צריך להיות. שזה דווקא יראה לנו כיוון החדש, ומתחיל להתברר כיוון החדש, שהכיוון הוא צריך להיות בתפיסה, תפיסת המציאות החדשה, שכל התפיסות הקודמות שהיו בנויות על האדם שהוא היה מסדר את העולם, עושה את העולם, בונה את החברה, והכל כביכול שהוא שולט, וזה כמו שדיברנו, לא הוא שולט, אלא הטבע היה מגלה בו התפתחות אבולוציונית, וכך הוא היה עושה. אז הטבע עכשיו מראה לאדם שאתה צריך בעצמך לחפש את התוכנית הזאת החדשה. אני, לפי המקצוע שלי הראשון, למדתי ביוקיברנטיקה. שזה מדע, איך מתקיים הגוף החי. לא בצורה ביולוגית, אלא בצורת ההפעלה. לפי איזה נוסחאות. לפי איזה קשרים הגוף הזה צריך לשמור על עצמו, איך חום וקור ולחצים וחלופי חומרים ובמערכות מנוגדות ומתחברות יחד, איך שהדברים האלה מורכבים ואיך כל הגוף דווקא בגללם חי וקיים ומתקיים ומתפתח. וגם כן כל הזמן מתאים את עצמו לסביבה, ובמשהו שיכול לשנות את הסביבה, ובמשהו שהוא משתנה, אם אין ברירה. לשנות סביבה זה ודאי בזמן קצר אפשר, לשנות את עצמו זה לוקח זמן באבולוציה שלנו, איך שאנחנו מסוגלים לזה. אז מתוך זה, לי אישית ברור מאוד, שמה שעלינו ללמוד, זה ללמוד מהטבע, כמו שלמדו אותי כבר לפני 50 שנה, שצריכים ללמוד מהטבע, נגיד מטבע גוף האדם, איך הוא מתקיים, ולפי זה לבנות חלקים מלאכותיים אליו, או איך שהטבע הכללי משפיע עלינו, אז אנחנו כנגד זה יכולים לבנות איזשהו מערכות ההגנה, כדי לשלוח אדם לחלל, כדי לעשות כל מיני, או אפילו לאיזשהו קוטב צפוני או דרומי, וכן הלאה. זאת אומרת, המקצוע הוא די פרקטי. כן, אמנם ששם היה המון מחקר, אבל כל המחקר הוא לצורך פרקטי, ככה לבנות בגדים מיוחדים, או לאנשי חלל, או לאנשי מדע שנמצאים בקור וחום, או בעמקי ים, וכן הלאה. זאת אומרת, שאנחנו לומדים מהטבע, כל מיני דברים. כתוצאה מזה, תוך 50 שנה האחרונות, אז יש לנו הרבה מאוד מכשירים, כן? רפואים, שהם משלימים את הגוף וכו'. מה שלפני 50 שנה היה אפשר לחלום על זה. אני הגעתי ארצה ונכנסתי לכל מיני מקומות כאן, לחפש עבודה לפי המקצוע שלי. ראיתי שכמעט ולא היה כלום. היום זה פשוט... הגעתי לאותו רחובת, למה הייתי חי ברחובת אז גר, מפני שזה קריית ויצמן, והייתי שם, אין, לא היה ממש, הכל היה בחיתולים. והיום זה כבר קפץ דרגות, וכבר גם כן נכנס לאיזה משבר. אבל עיקרון הזה שאנחנו צריכים ללמוד מהטבע, הוא נמצא בי מאוד מאוד עמוק. ועכשיו אני חושב, אחרי זה שאנחנו מודעים כבר, מודעים לזה, שהטבע תמיד היה מלווה אותנו, אנחנו צריכים להגיע למצב שאנחנו חוקרים את העקרונות שלו, את החוקים שלו, ההפעלות שלנו, איך אנחנו נפעלים, איך אנחנו מגיבים, איך עובד הפידבק ממה שאנחנו עושים בחזרה לטבע, כי זה המערכת סגורה. אם הטבע משפיע עלינו, אנחנו עושים משהו, אם נכון או לא נכון, כי כאן באמצע יש אדם, לא איזושהי מכונה שנפעלת בצורה אוטומטית, אלא יש כאן לי רגש ושכל, ואז ברגש ושכל שלי, אני מקבל מהטבע, בהתאם לזה, פקודות שאני צריך לאבד אותם, לשלים אותם, להבין אותם, אולי לשנות במשהו את עצמי כדי לקיים אותם נכון, ואז מהתוצאה, מה שקורה, אני כאילו נותן פידבק להטבע, והוא משפיע על שוב. וגם כן בזמן שאני חושב, ושאני משנה את עצמי, ושאני מחפש באיזה צורה אני צריך להתנהג, לבנות משפחה וחברה ועבודה ויחס שלי לאקולוגיה ולכולם ולעצמי, כן? אני בעצם גם כן כל הזמן נמצא באותו לופ עם הטבע, בקשר בלתי פוסק. אז לצייר את זה, עכשיו אין לנו כאן זמן מקום, ובכלל זה מקצוע בפני עצמו, אלא אני רוצה להגיד שאת זה אנחנו צריכים ללמוד, והתוצאה מזה צריך להיות הסתכלות החדשה, מדע החדש, שבעצם תכוון אותנו לפרדיגמה החדשה. איך אנחנו מסתכלים על כל העולם, על עצמנו, על התהליך שאנחנו עוברים, ובכלל להבין מה הטבע שמוליד אותנו, שמפתח אותנו, וכל דבר עושה בחוכמה נפלאה שמעלינו, כי ברא אותנו. מה יש בתוכנית שלו? אם אנחנו לומדים כל התהליכים שאנחנו עברנו, אנחנו רואים מזה שהכל זה סיבה ומסובב, חוקים מוחלטים ומכוונים למשהו. רק עכשיו, כנראה בזה שהטבע מוציא מאיתנו את תוכנת הקיום הפשוטה, דורש מאיתנו שאנחנו נגלה את המרכיב העיקרי, בשביל מה אנחנו קיימים, שבלי מרכיב הזה אנחנו עכשיו לא נדע איך להסתדר. שאם קודם היינו עסוקים רק איך לסדר את עצמנו ואת הסביבה שלנו הקרובה כדי להתקיים זמן מה, זאת אומרת היינו מתפתחים עד דרגת החי, כמו חיות. אנחנו גמרנו את הדרגה הזאת, ועכשיו אנחנו באים לרמה החדשה, היכרות הדדית, אני והטבע, ולא אני בלבד, אלא האנושות כולה, כמו שאנחנו רואים אותה כאינטגרלית, כלפי הטבע. זה בעצם הסיבה לחוסר אונים שמרגישים כולם, שאנחנו צריכים לגלות את התכלית. וזה דבר פרקטי, ולא שייך רק למדענים, או לפילוסופים, אלא אדם הפשוט הרגיל, אם אנחנו מרגישים שכאילו לא נותנים לו מלמטה אינפוזיה, לאן ללכת, מה לעשות, מהר כאן וכאן להצליח, ונעלם. כל המקור האנרגיה הזאת, הפעלה, דחף, אז אנחנו צריכים היום למצוא אותו בעצמנו, ושהוא מבחוץ ומרחוק יאיר לנו ויקבע את ההתפתחות שלנו. זה בעצם מה שאני רואה בתקופתנו. ישנם כבר די הרבה מדענים מכל הסוגים, וחוץ ממדענים גם כן גם פוליטיקאים, גם כך שמרגישים צורך בזה גדול, וגם כן איכשהו מבינים שצריך להיות לכיוון זה, שזה חוסר עיבוד התכלית היום הוא מה שקם בכל האנושות ודוחף אותנו להכיר את הצורך זה ולחפש את המטרה. ואז ודאי שאנחנו כנראה שמתוך זה שנמצא את המטרה הנכונה, יהיה לנו מספיק לזה אנרגיה, ידע, איך להתפתח ושמה לחיות, עד כדי כך שזה יחזיר אותנו לא להחזיר בעצם, אבל אנחנו שוב נקבל את המילוי, את הדחף, שמחת חיים, צורך לחיים. זה יהיה משהו אחר, משהו חדש. כי אם תמיד מה שקיבלתי הזנה מלמטה, מהטבע, וחשבתי שזה שלי, וזה היה דוחף אותי לסדר כל החיים שלי הגשמיים, מעכשיו והלאה, דווקא המטרה שהיא מבחוץ, והיא יכול להיות שהיחסית די רחוקה ממני, אבל היא תקבע עכשיו מה אני אעשה בכל רגע ורגע בחיים. כמו שאדם היה חי לפי מה שהיה בוער בו, כן, כסף, כבוד, שליטה, מושכלות, מין, משפחה, מזון, לא חשוב, משהו ככה, הכל היה בוער בו, עכשיו אותה המטרה היא צריכה בעצם למשוך אותי ולהחליף כל האלו המקומות הריקניים שבי. בדלי זה אנחנו באמת נהיה כמו איזשהו בית אבות הכללי. זה דבר ראשון. דבר שני, שאנחנו נגלה, שאנחנו נתחיל באמת כך להתייחס לעצמנו הנמצאים בתוך בועה של הטבע ומשפיע עלינו, שמשפיע עלינו, אנחנו נגלה שאנחנו הפכנו להיות חברה אינטגרלית, שכולנו תלויים זה בזה, שזה כבר ברור להמון אנשים, רק הם לא יודעים מה לעשות עם זה. זה כאילו משאיר אותנו גם כן ללא מושכות איך לנהל את החברה, אם כולה תלויה בכולם וכל אחד, איפה שאני אעשה משהו זה מי יודע מאיזה מקום אני אקבל את זה תגובה ואיזה תגובה. לכן שב אל תעשה עדיף. אנחנו רואים שאנחנו מגיעים כאילו למצבים שלא יכולים שום דבר לעשות. לשלוט. אם נוגעים במשהו, תמיד זה הופך להיות להרע. ולמה? כל דבר, אפילו שאני אעשה טוב, הוא עכשיו יהפוך לרע. כי אם מערכת היא גלובלית, אינטגרלית, קשורה להטבע כולו, הפנימית שלנו, של כל אחד, וכל הבני האדם יחד, כאנושות אחת, וכל הטבע, שאנחנו לא יודעים מה זה, איזה מחשבה גדולה, איזה תוכנית גדולה, אין? כמו נוספר, לא, יש לזה הרבה שמות, אין? אז כל פעולה שלי, שהיא לא תהיה בהתאם לכל המערכת הזאת הכללית, אדם, אנושות והטבע, תמיד יצא לי נזק. לא חשוב, אפילו מחשבות הכי טובות שלי, ואפילו פעולות הכי טובות שלי, הם לא הביאו לי איזה תועלת. לא לי ולא לאחרים, לאף אחד. זאת אומרת, אני חייב קודם כל למצוא את המדע הזה, ונוסחאות איך אני מעכשיו והלאה פועל, משפיע, מנהל, או לפחות מתקיים בצורה נוחה, טובה, בטוחה, לי, לאחרים. אני חייב להבין איפה אני נמצא. אז קודם כל אנחנו צריכים את זה ללמוד. וזה דבר הראשון. וכאן נשאלת השאלה, נו ומה יהיה? וכאן אנחנו שוב נכנסים לתשובה על ידי המערכת הכללית. אם אתה לומד על מנת אחר כך לקיים את החוקי הטבע, והלימוד איך שאתה בנוי, איך שהטבע ברא אותה, אותך, כן? ופיתחה אותך. אם אתה עכשיו חייב לפי כל הנתונים שלך ללמוד את עצמך ואת הטבע ואת המערכת האנושית וטבע הכללית ואיך הכל בנוי כדי לקיים את החוק הכללי, ברגע שאתה אפילו מתחיל בזה במקצת, אתה צריך להרגיש מפעולה הזאת היחידה, אתה תתחיל להרגיש תגובה חיובית. וכאן ישנה שאלה פשוטה. זה עולה לנו משהו כמעט וכלום. אז בוא נעשה ונראה, יהיה תגובה נכונה או לא. אולי כך אנחנו צריכים להתקדם. עד שלא נבין מה קורה לנו במערכת שלנו, כללית, גלובלית, אינטגרלית, כן? אנחנו, אסור לנו משהו לעשות. זאת אומרת, רק לצורך הקיום, העיקר בשבילנו עכשיו לדעת, הרכבת שלנו, של כל האנושות, לאן הוא נכנס? כאילו היה איזשהו מין מערה, כן? ודרכה נכנסנו לאיזה חלל גדול. ומה יש כאן, לא יודעים. אז בואו אנחנו קודם כל נלמד. היחס הזה של כל האנושות להטבע בשלב הזה הראשון נקרא לימוד אינטגרלי. זאת אומרת, ללמוד קודם כל מהי המערכת האינטגרלית הזאת, הכללית, כן? שבה כולם קשורים לכולם, ואנחנו בינינו כל אדם, לסוציום כללי, לאנושות, וכולם יחד עם הדומם צומח וחי בכל מערכת הטבע. בוא נלמד. נתחיל ללמוד את זה. הלימוד הזה התחיל להשפיע עלינו בחזרה, ואז אנחנו נתחיל גם בעצמנו להשתנות, וגם כן פעולות שלנו בתוך החברה, וכלפי הטבע כולו, הם התחילו להשתנות. ובעצם נראה איך זה עובד. בצורה פידבקים כאלו הקטנים ויותר גדולים, גלובליים ואישיים, וכך נתקדם. זאת אומרת, מה שאני ממליץ לעשות, זה בעצם אין בזה שום דבר, שום גישה, אין בזה גישה חדשה, חוץ מאובייקט וסובייקט. זאת אומרת, חוץ משאנחנו צריכים לחקור את המערכת כולה כללית, על מנת להזדהות עמה, על מנת להיכנס איתה להרמוניה, לאיזון. כי איזון זה חוק הכללי של המציאות. ואני עכשיו, בעצם פעם ראשונה, במקום לעשות מה שבא לי, ולכן הגעתי למשבר, אני עכשיו עושה ההפך. מעכשיו והלאה. אני דואג להכרחיות של כולם, ואיך אני מגיע לאיזון עם הטבע הכללי. וכל היתר אנחנו נגלה בדרך.
אני מאוד הזדהיתי עם הרבה מאוד מהדברים שאמרת, גם הנושא של איבוד שליטה ואובדן הדרך, ובאמת איזושהי הרגשה שעד עכשיו ככה תהליכים התקדמו פחות או יותר בצורה טבעית, בלי יותר מדי מאמץ. אני יכולה להגיד לפחות על עצמי, אני הרבה פעמים שאלתי את עצמי אם בחרתי בתפקיד הזה, והגעתי למסקנה שלא.
דחפים פנימיים.
כן, הגעתי למקום
שחשבנו שהם שלנו.
בדיוק, ועכשיו אני דווקא מהמקום שאני נמצאת בו, שהוא מקום של באמת השפעה, אני הרבה פעמים שואלת את עצמי, מה התפקיד שלי בתוך המהלך הזה שעכשיו אתה תיארת? אתה תיארת פה מהלך מאוד חדש.
אנחנו לפני 100-150 שנה התחלנו לעבוד בעולם כדי לתקן את האלפביתיות. כן? שקרוא וכתוב אנשים כמעט ולא ידעו, כן. חוץ מהאליטות. בשביל מה עשינו את זה? כי אנחנו היינו צריכים פועלים. היינו צריכים ללמד אנשים פשוטים, באותו הגובה שאנחנו היינו רוצים להשתמש בהם ולנצל אותם. אז בהתחלה נתנו להם רק קרוא וכתוב קצת, אחר כך ללמוד קצת סרטוט, אחר כך כבר בית ספר ממש, צריכה השכלה איזשהו מין כללית, 10 שנות הלימוד נגיד, אחר כך 12 שנות הלימוד, אחר כך כבר קולג' ואוניברסיטה ועוד ועוד ועוד. זאת אומרת, אנחנו כאנשים המשפיעים, השולטים, בכוח או בכסף, אליטה, היינו מעוניינים לבנות לעצמנו איזשהו מעמד ביניים, בוא נגיד, כן? שהם ישרתו אותנו כאנשים משכילים, שיבינו מה לטובתנו, גם כן יהיו לנו אנשים שאפשר לסמוך עליהם, שהם גם ייתנו לנו עצות וגם יבצעו אותם גם כן. ואנחנו ננהל מלמעלה. בכמה מילים הם כבר תרגמו את זה עד הדברים הפשוטים ועד העמך שם, אי שם, בכל מקום, בכל מצב. התקופה הזאת היא הסתיימה. כי העולם כבר לא זקוק לשום דבר מיותר. אנחנו באים עכשיו למצב שאפילו לא יודעים בדיוק למה, אלא מפני שזה קורה מבפנים, מיד בן אדם. כי בצורה רציונלית, כמו שאנחנו עוד היינו מתחנכים, אנחנו היינו חושבים שעוד יותר להרוויח, עוד יותר להצליח, עוד יותר לקנות, עוד יותר, זה, אין לזה סוף. ופתאום אנחנו רואים שאותה חברה הבורגנית, הצרכנית, היא פתאום מאבדת את האוויר. ולכן אנחנו צריכים להבין שהיום אם האנשים השולטים בכלי תקשורת יכולים לעשות משהו, זה אך ורק כדי לנהל את התהליך הזה של הגישה הכללית החדשה לעולם. שלא רק האלו אנשים שאנחנו היינו צריכים להרוויח מהם, ואנחנו היינו אז מלמדים אותם קרוא וכתוב, או איזשהו מקצועות ככה, פיזיקה, כימיה, ביולוגיה, גיאולוגיה וכן הלאה. לא. אלה אנחנו צריכים היום, אני מדבר על שליטים ועל כלי תקשורת של ידם, כי משרתים אותם בעצם. אני מדבר שהם צריכים לדעת שהיום לטובתם דווקא להביא כל אדם שבעולם ללימוד האינטגרלי. מפני שאם העולם הוא באמת אינטגרלי, סגור כולו עגול, כל אחד חייב להשתתף נכון, זאת אומרת, בהבנה, בהכרה, במשהו, שכל אחד מסוגל, חייב כל אחד להיות איזה מין תא, חלק, שפועל מתוך הכרה, מתוך הבנה, מתוך כוונה, כוונה הנכונה, שבאמת אנחנו הגענו למצב, עלינו מטכנולוגיה למדע, ממדע למידע, ולמידע עכשיו אנחנו עולים להכרה. ולזה חייבים לעלות כולם.
זה התפקיד שלי באופן
אישי? אז תפקיד של הכלי תקשורת, זה בעצם להיות המחנכים של כל האנושות בגישה הנכונה. שהעתיד שלנו תלוי בזה, כמו שפעם, משך כמה עשרות שנים, אפילו פחות, נו, באותם זמנים זה היו עשרות שנים, כן? בהתפתחות הטכנולוגית, תעשייתית, היינו מגיעים עשרות אלפי עקרים מהכפרים, והיו מלמדים אותם קצת ומכניסים לעבודות. הם לא ידעו בעצמם שום דבר ממה שראו אותם. לימדו אותם בכל מיני, והכניסו לעבודה. כך אנחנו צריכים היום, לא עשרות אלפי ככה פה, פה ושם שאנחנו מגרדים מהכפר אנשים לעיר, למפעלים. אנחנו היום צריכים לכל אדם באשר הוא שם, להביא לו את הלימוד האינטגרלי. שהוא ידע, והוא יגלה שבאמת זה מה שהוא צריך. בשביל מה אני חי, למה, באיזה תוכנה, מה הטבע שלי, מה הטבע של, של, של העולם, מה הטבע של כל האנושות, איפה אני קיים, בתוך איזה בועה אנחנו קיימים, מה החוקים האלו, איך הם משפיעים עלינו, איך אנחנו צריכים להשפיע אליהם. במידה קטנה, כמו שלומדים ממש בכיתות ההיסטוריה, גיאוגרפיה, בכיתות הראשונות של הבית ספר. אבל אדם חייב לדעת את זה, בלי זה הוא לא השתתף מספיק עם יחד עם כולם, באותה המערכת הכללית האינטגרלית, שיאפשר לנו להיות באיזון עם הטבע הסובב. כי רק באיזון עם הטבע הסובב, מחוסר דחפים פנימיים ממנו, אלה שאנחנו נגלה אותה מבחוץ ונגיף נכון בהתאם לזה, רק בתנאי הזה אנחנו נגיע לחיים המוצלחים. לפי החוק הכללי של ההרמוניה, של האיזון שבטבע.
אז אתה מציע לי, אני ככה מנסה עכשיו לראות איך אני בונה מזה איזשהו תהליך, אתה מציע לי לצד העסקים הרגילים שאנחנו עושים בדרך כלל, ולצד דרך אגב, אנחנו גם משקיעים מאוד בקהילה, אנחנו תומכים בקהילה בכל מיני צורות של תרומה והשתתפות אישית, אתה מציע לצד זה לקיים גם איזשהו מישור חינוכי כזה?
אני,
סוג של חינוך?
אני מציע לא לקיים שום דבר חוץ מזה. כי כל הפעולות, כמו שדיברנו, חוץ מהלימוד האינטגרלי וחלוקה הכרחית לכל אחד, אין לנו במה יותר לעסוק. כל היתר אנחנו נקבל מהלימוד שלנו, ובהתאם לזה נלך קדימה. לזה אנחנו צריכים לדאוג.
זאת אומרת, אתה מציע שאת המשאבים שאנחנו משקיעים היום, למשל בקהילה, אז אתה מציע...
מה זה קהילה? אני לא מבין.
בכל מיני צורות. משקיעים גם באנשים, בתהליכים חינוכיים אחרים, בקיימות, בכל מיני דברים כאלה, שזה בדרך כלל היום, באמת מה שהולך בעולם.
אנחנו צריכים להשקיע בקהילה, במסתם, בעם, נגיד, שבכל מדינה ומדינה... גם כן יכול להיות ש בטח שאנחנו אחר כך נבטל את הגבולות, כי זה דבר מלאכותי ומפריע, מפריע לכל הטבע. ודאי. אבל שאנחנו נפעול כך בכל הקהילות ובכל העמים, שהם יקימו מערכות אספקה ההכרחית לכל אדם ומשפחה הכרחית. לזה אנחנו צריכים לדאוג כולנו. זאת אומרת, להכיל את כולם, להלביש את כולם, ולתת חינוך האינטגרלי לכולם. זה חייב להיות שלושת הדברים ההכרחיים שצריך אדם. נו, בליווי בריאות וברור, כן? מה ש... מה שגופו צריך בהכרח. לא יותר. כל היתר הדברים, הייתי ממש, אני לא אומר ש... אני הייתי אוסר אותם. כי אין בהם, אם הם לא באים כתוצאה מקשר נכון, כתוצאה מאיזון עם הטבע, אז ודאי שדברים הם מגיעים רק, מביאים לנו רק את הכישלון.
הייתי רוצה להעלות כאן עוד היבט, כיום האווירה, האווירה היא לא כל כך אוהדת אותנו בעלי השפעה, האווירה הציבורית. בשנים האחרונות, בשנתיים, שלוש האחרונות, בכל מיני מדינות בעולם אפשר לראות תהליך דומה, שבו הציבור, אם בעבר העריכו את בעלי ההשפעה כי הם היו מקדמים ומפתחים תעשייה, טכנולוגיה ומהפירות של ההצלחה היו נהנים כולם, בשנים האחרונות יותר ויותר, במדינות שונות, בכל רחבי הגלובוס, יש התרעמות של הציבור הרחב על בעלי השפעה. כאילו...
זה מובן?
איך היית מציע לנו להתמודד עם התופעה הזאת שהיא הולכת ומתגברת? איזה אופק אתה רואה לה, ואיך היית מציע לנו בעלי ההשפעה להתמודד
איתה? אם פעם הייתם מחלקים מקומות עבודה, בונוסים למיניהם, אחוזים, אם פעם הייתה באמת שמועה דרך כלי תקשורת, שכמה שאני יותר עשיר, אז אני דואג גם כן לאנשים אחרים, אני נפגשתי הרבה פעמים עם אנשים עשירים מאוד, והם אמרו תמיד, נו, אם לא יהיה לי מה אני אחלק, ככה בצורה כזאת, אז לא תחלק, שיהיה להם בלי חלוקה משלך.
לא, אם...
לא, לא, זה ברור, אני...
אני היום מעסיק.
לא שאני ככה עניתי, זה מה ששמעתי, שתמיד, אז מה אני אתן? נו, ודאי שמשהו בין האצבעות נשאר שם, בוג אצלו גם כן. אני לא מדבר על זה, אלא היום אין לך מה לחלק. היום לעשירים אין מה לחלק, כי אפילו שתחלק את הכל, זה פתאום מתגלה, קודם כל, חוסר עונים פנימיים, הריקנות הפנימית שמתגלה לאדם, במקום שפעם היה מקבל דחפים מהטבע, זה אני רוצה, וזה, וכדאי זה, וכדאי זה. אתה לא יכול לברוא בו רצון חדש, והמילואים ללא רצון, הוא מסתכל עליהם, הוא נכנס נגיד לסופר, נו מה אני עכשיו, ייקח כל הסופר, כמה אני צריך? הוא כבר לפי החוסר חיסרון שלו, הוא לא זקוק, אתה מבין, אנחנו עוד לא מבינים את זה, אנחנו חושבים, למה שכל הסופר לא יהיה שלי? רק אם הרצון הוא מתחלף, אתה מסתכל על כל הצרכים האלה כמו על סיפוק בימי. אתה צריך את זה, בהכרח, אבל לא יותר. ומה עם החסרונות האחרים שפתאום גדלו בך? תתאר לאדם שהוא נגיד מוזיקאי, צייר, משהו, הוא נכנס לסופר, הוא ממלא את עצמו שם ב-100%? לא. הוא צריך לקנות משהו כדי שיהיה לו משהו במקרר, אבל העיקר העסק שלו למלות את התשוקה הפנימית. אז כך זה היום באדם הרגיל, פתאום מתגלים כאלה תשוקות. מאיפה? מזה שהטבע הפסיק מבפנים דרך איזה צינור. כל הזמן להזמין אותנו לאיזה לעוד, 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 לעוד. ובמקום זה אנחנו נמצאים באיזשהו חלל. אז אנחנו צריכים לכל אחד לחלק את ההכרחיות, אבל חוץ מהכרחיות, תראה מה שהולך. בכל מדינה תחריר משלה, כן? נו ומה? מה הם רוצים, אתה חושב? הם מחפשים מילוי. לא אכפת להם, נשליט הזה, שליטה הוא ככה או ככה. הם חושבים שהם יכולים על ידי זה למצוא את המילוי חדש. שאין להם. שעל ידי זה הם יוכלו לייחס בחיים. מקור החיים, מהות החיים, בשביל מה, למה? לא מסוגלים. וככה זה יהיה עוד יותר גרוע. ואם תתחיל לחקור אותם, כאילו שרוצים את זה, או יותר טוב את זה, או ככה, אז דבוקים לכדורגל, דבוקים לכל מיני דברים. העיקר למצוא לעצמנו במה להרוג את הזמן, במה למלות את הזמן, כאילו. מוכנים לסגור את העיניים, רק לא להרגיש את הריקנות. או לדרדר לסמים, או כל החצי מהאנושות נמצאת בדיפרסיה. זאת אומרת, אנחנו צריכים להבין שאין כאן אפשרות אחרת. לכן השליטים, הם מאבדים צבע שלהם בעיני ההמון. מתחיל לסנזל בהם, מה אתה נותן לי? מה אתה יכול לתת לי בעצמי? מי אתה? איזשהו סקס נפוח עם המטבעות זהב? אתה מבין? אם פעם זה היה השתוקקות שלי לזהב שלך, לשליטה, לכסף, לכבוד, למה, היום אין. אז אני לא מסתכל על השליט הזה כמו על איזה דמות ש, 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 שאני מוכן להשתחוות לפניו. אלא היום הוא עוד יותר גרוע מהאדם הרגיל ברחוב. אני מזלזל בו. כי סך הכל תראה למה הוא משתוקק, למה הוא השקיע כל החיים שלו. במיוחד הדור הצעיר, אלו שהיום הם בני 15, 20, 25, עד גיל 30 בערך. זה ככה מסתכלים. אלה, מעל גיל 30 כבר, הם עדיין נמצאים בפרדיגמה הישנה.
אז אני רואה שהזמן שלנו מיד יסתיים. בכל זאת הייתי רוצה את השאלה האחרונה להבין ככה טוב. אז מה היית ממליץ לי לעשות היום כדי לזכות שוב בעדת הציבור כבעל השפעה?
להבין שאין ברירה, אלא אתה חייב, אם אתה רוצה להישאר בעל השפעה, ישפיע עליהם חינוך האינטגרלי. להיות גדול בזה. להיות המגיש, המוביל בזה. לא כחכם, אלא כבעל המערכת. לתיקון החברה.
אני צריך לדבר על זה בגלוי, או רק...
אנחנו נעשה את זה?
לא, אני כבעל השפעה צריך להצהיר על זה?
כן, גם אני בצד המדען בחינוך האינטגרלי, כן? והגברת נחמדה כבעלת כלי תקשורת. אנחנו נעלה אותך בזה, כי באמת אתה עם כל ה... השפעה עם כל המערכות שלך, עם כל הידע גם כן, בכל מה שיש לך, אם תלך לכיוון זה, תוכל, אתה נכנס לעסק חדש, הבטוח המוצלח.
תודה, תודה רבה לך הרב לייטמן, זה היה מאוד מסקרן, תודה לך.
תודה רבה.
ניצה.
אני רוצה עוד להוסיף.
כן.
כי נדמה לנו שאדם מתמלא מכסף, הוא מתמלא ממילוי הפנימי. ועל ידי זה אתה נשאר בעל שליטה, שיש לך אותם הקבלים, שעל ידם אתה מתחיל להזין את האנושות דרך חינוך האינטגרלי. אז אתה קופץ דרגה בעיניהם. אתה בעיניהם הופך להיות לאיש המלא החשוב, עוד יותר מקודם. כי אתה ממלא אותם. וגם גברת.
תודה. תודה לך הרב לייטמן, תודה ניצה, תודה גם לכם שהייתם איתנו. עד הפעם הבאה שיהיה לנו כל טוב, חיים חדשים.